שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט המשק. אנחנו היום עם אריאל קרלינסקי, שכתב נייר עמדה בנושא הכי מדובר למעשה בעולם, וזה מדיניות הסגר. לאן אנחנו צריכים ללכת מפה? מצד אחד יש את הסגר שמרסק את הכלכלה, מצד שני יש מגפה, שהמחיר שעשויה לגבות מאיתנו הוא מחיר שאי אפשר לדמיין. ואתה בא ומציע, או רוצה לעלות את הדיון, מדיניות שנראית על פניו גם כן בעלת מחירים אנושיים כבירים, לסגור, להכניס לסגר אנשים בני 65 ומעלה, ולהוציא את שאר האוכלוסייה. אז קודם כל, לפני שנדון בפרטים של התוכנית הזאת, מה ההיגיון בכלל בלהכניס לסגר אנשים בני 65? את סבא וסבתא.
אז כאמור, זו לא הצעה שלי, כן? אני מתבסס על הצעות של כמה מקומות בולטים בעולם, כמו המרכז האפידמיולוגי באימפיריאל קולג', שנחשב למי שגרם לסגר הנוכחי הכללי בעולם גם לקרות, מרכז הארון, משרד הכלכלה. למה לעשות כזה דבר? כי רוב הקורבנות של נגיף הקורונה הם אנשים מאוד מאוד מבוגרים, ולמעשה, אחת הסיבות העיקריות לסגר הנוכחי זה כמובן גם למנוע מאנשים יותר צעירים לחלות, אבל מעצם זה שאם אני ואתה ניפגש ואיכשהו נעביר אחד לשני את הנגיף, ואז אני אפגש עם סבא שלי, יש סיכוי מאוד מאוד טוב שאני אעביר לו את הנגיף, ועבורו זה ממש ממש מסכן חיים. עכשיו, זה לא שקורונה לא מסכן חיים גם עבור צעירים יותר, זה ממש, זה מחלה, זה נגיף קשה, שתוקף את, בעיקר את הריאות ואת הלב, אבל הסיכון הוא הרבה הרבה יותר נמוך, ולפי כל מיני עומדנים, בערך 10% מהאנשים בני 80 ומעלה, ימותו מהנגיף, לעומת עשיריות האחוז עבור צעירים יותר.
מה זה, 0.2% מתחת לגיל 40, 1-500.
כן, משהו בסגנון, וגם זה, כי כן חשוב לזכור שכל המידע הזה, כל הנתונים האלה הם קצת חלקיים, ככל שהזמן עובר אנחנו מגלים יותר, יכול להיות שמי שהגיעו עד היום לבית החולים זה דווקא בדיוק המקרים היותר קשים, ואז אחוז התמותה שאנחנו מחשבים, אנחנו רואים את זה בכל העולם, כן, שביבי אומר ככה, והאיטלקים אומרים ככה, מה אחוזי התמותה, כי לא ברור כמה אנשים נדבקו, כמה אנשים הבריאו, כמה אנשים יש להם מחלות רקע, מה זה מחלות רקע, מחלות רקע זה אסמה קלה, או שזה אתה יודע, דלקת ריאות בעבר או מערכת חיסונית מוחלשת.
אז מבחינת החיים עצמם, לא משנה, המספר האמיתי מעל גיל 80 הוא לא 10% אלא 5%, ומתחת לגיל 40 זה לא 1-500, זה 1-1,000, עדיין הסיכוי שיקרה לך משהו אם אתה מבוגר הוא הרבה יותר גבוה.
נכון.
ומה שאתה מציע זה, או לא מה שאתה מציע, מה שאתה מעלה לדיון, הדיון שלמעשה מתרחש בעולם זה, האם לעשות סגר לקשישים? קודם כל אני מבין שזה כיוון שקשישים לא עובדים, אז זה יצמצם את הפגיעה בכלכלה ב-90%. זה אומר שאנחנו נהיה כמעט בכלכלה במציאות רגילה. כאילו נחזור למעשה למציאות כלכלית, כמו בינואר, טרום קורונה.
כן ולא. אם מסתכלים על זה מהצד של כמה עובדים יש שהם מבוגרים, אז זה נכון, יש יחסית, שיעור יחסית קטן מבני ה-65 ומעלה בישראל עובדים.
כמה? וזה, אחד מכל חמש כתבת, נכון?
כן, בערך 20%. זה נתונים של 2018, כן, אבל בספק שהדברים האלה השתנו משמעותית בשנתיים עד עכשיו. שנייה, סליחה. אז הם חלק קטן מהעובדים, אבל הם לא חלק קטן מהצרכנים, כן? כל מי שהולך לבית קפה ישר יכול לראות שאין הרבה מלצרים בני 70, אבל יש די הרבה לקוחות בני 70, כן? זה לא, הם אנשים פותחים בתי קפה ועסקים אחרים בין השאר בשביל לשרת את האוכלוסייה המבוגרת. אבל כל הנושא הזה, מה שאנחנו בכלכלה קוראים לו ביקושים, הוא הנעלם הגדול של הקורונה באופן כללי, כן? עד לפני דקה היה ביקוש עצום לשירותי תיירות.
שעכשיו לא קיימים בכלל.
יעד לנופש וגם כיעד לדתי, ועכשיו הביקוש הזה הוא אפס, כן? אז מה בדיוק יקרה מבחינת ביקושים לבתי קפה, מסעדות, כל התיאטרון, מלא דברים אחרים שלא רק קשישים צורכים, אבל קשישים צורכים אולי יותר ממנו, זה הנעלם הגדול, שהוא אולי גם הנושא של העבודה הקרובה שאני אעשה, אבל מבחינת כמות העובדים, כמות העובדים היא נמוכה, ולכן אם אתה מחליט שאתה עושה סגר רק על האוכלוסייה המבוגרת, אתה למעשה את החלק הארי של העובדים בישראל, אתה נותן להם לעבוד. ומבוגרים גם, יש הרבה מבוגרים שיכולים אולי לעבוד מהבית, כן? כבר היום אנחנו רואים שבערך בענפי הייטק, בערך 40% מהעובדים עובדים מהבית.
כן, אבל כמו שאתה מציין, קודם כל, המספרים שאתה מדבר עליהם, אתה מדבר היום על זה שהמשק עובד למעשה ב-75% capacity, או המשק בסגר מלא, עכשיו קצת שחררנו, אולי תגיד לי שזה מעט שונה. במצב של סגר למבוגרים, עוד פעם, אנחנו מדברים פה מספרים כאילו בסדרי גודל, יש פה סטיות מאוד משמעותיות, אבל מדובר על פגיעה של 2-3% בלבד, ומה שדיברת עליו, הייטק, אפשר לעבוד מהבית ועבודות אחרות לא, אני מבין שיש ענפים שבהם אין כמעט קשישים בכלל, ואחד מהם זה הייטק, ענף הפיננסים, בטח כי הם פורשים מוקדם, תקשורת, אבל בענפים אחרים יש לנו דווקא הרבה מאוד קשישים, מה יקרה לענפים האלה?
אז ככל ששיעור העובדים הקשישים מתוך סך העובדים גדול יותר, אז הפגיעה תהיה כמובן גדולה יותר. למשל, בתחום של אומנות, בידור ופנאי, שיש גם הרבה יחסית עצמאים, כן, אני יכול להיות שחקן בן 70, כן, זה נחשב שאני בדרך כלל עצמאי, כן, איזו חברה שמעסיקה אותי בתור שכיר ומשלמת לי משכורת חודשית, ויש די הרבה בני 70, בערך 9% מכלל העובדים בענף הזה הם בני 65 ומעלה, אז הם יחוו, הענף הזה יחווה ירידה משמעותית יותר, מה שנקרא גם בטווח הקצר. שוב, רוב הסיכויים שבכלל המגבלה לא תבוא מזה ששחקנים בני 70 לא יכולים לעלות לתיאטרון, אלא מזה שהתיאטרות לא יכולים להכניס אנשים לצפות במופע. אבל...
מדובר למעשה על מדיניות לא של סגר פרק, רק לקשישים, אלא מדובר על מדיניות גם שבה תהיה הרחקה חברתית גם לאנשים שיוכלו לצאת, לצעירים, נכון. סו קול.
סביר להניח שעדיין תהיה הרחקה חברתית כלשהי, וזה מה שנקרא נושא לבדיקה אחרת מאוד חשובה, אולי אפילו חשובה יותר, אני עוד לא החלטתי, של להבין מה היו המשמעויות של... מדיניות שונה של, נקרא לזה, נגיד, באמת ריחוק חברתי. אולי לא לסגור לחלוטין את כל המסעדות כמו היום, אלא זה שמסעדה שיכולה להכניס 50 איש, מעכשיו היא תוכל להכניס מקסימום 20 איש. יש כל מיני דרכים להקטין את מה שנקרא מקדם ההדבקה. שכרגע מה שאנחנו החלטנו לעשות זה באמת, מה שנקרא, להשטיח לחלוטין, כן? לא לקחנו שום סיכונים, עצרנו לחלוטין, פחות או יותר הכל, וזה לא יכול להימשך הרבה זמן, מעצם זה שאם זה יימשך הרבה זמן, בסוף לא יהיה לא לחם, לא אורז ולא פסטה בסופר, כן? גם חקלאים עובדים, גם מפעלים של מזון צריכים לעבוד, הם לא יכולים להמשיך לא לעבוד.
כן, גם הסגר, הנקודה שהכי מטרידה בשוק העבודה, שאתם מציינים אותה בעבודה, וזה נראה כמו קרמה, כאילו ה... בני 65 פלוס מסתכלים עלינו ואומרים כאילו, we dare you. מסתבר שהענף שבו יש את האחוז קשישים הכי משמעותי, קשישים, בני 65 ומעלה, הם לא קשישים כי הם מאוד מאוד פעילים, זה ענף הבריאות. 12% מהרוקחים, 20% מהחיות, 24% מהרופאים, והנתון שאני לא יודע איך מצאת אותו, שהוא הכי מטריד, זה 36% מהאנשים שהם מומחים למחלות ריאה, שמן הסתם בתקופת הקורונה, עם סגר על קשישים ובלי סגר על קשישים, צריכים אותם, הם אנשים מעל גיל 65. אז קודם כל, למה, איך נוצרה מציאות כזאת, ומה אפשר לעשות במצב כזה? זה אנשים שפשוט לא יכולים להישאר בבית.
אז זאת שאלה מצוינת, אני ניסיתי להישאר רק במקום שבו אני מתאר את הנתונים האלה, ששוב, הם לא נתונים חדשים, כן, זה לא איזה תגלית, ה-OECD נוזף בישראל ובאיטליה באופן קבוע על זה שכוח העבודה במקצועות הבריאות בשתי המדינות האלו הוא מאוד מאוד זקן, שזה סכנה גם באופן כללי וגם בעצם זה ש... באמת לא נכנסים מספיק אנשים חדשים למקצוע. עכשיו, כולנו מכירים את זה שהחלום של כל אחד, של אמא שלו, של אבא שלו ושל אחותו, זה שהוא יהיה רופא. הביקוש לרפואה פה בישראל הוא עצום. אבל כמות המספר המקומות שמאפשרים ללמוד רפואה בארץ הוא נמוך, מספר הסטודנטים הוא נמוך, ומדי פעם שמנסים להכשיר איזה פקולטה לרפואה, למשל באוניברסיטת אריאל, אז שאר המוסדות האקדמיים עומדים על הרגליים האחוריות, כי זה יפגע להם ביוקרה האקדמית של תוכנית הכשרת הרופאים שלהם, ושיעור מאוד גבוה, אין לי אותו מול העיניים כרגע, שיעור מאוד גבוה מהרופאים בישראל, זה חבר'ה שעברו הכשרה במקומות כמו איטליה ופולין, שבהם רופאים מתקבלים בלי פסיכומטרי של 780, כן? אני לא מזלזל ברופאים, בכלל לא, שיהיה ברור, כן? הסיבה בישראל, הסף רב קבלה מאוד מאוד גבוה לרופאים, זה לא בגלל שאתה לא יכול להיות רופא מצוין עם פסיכומטרי 650. זה בגלל שיש כל כך מעט מקום, וזה עולה כל כך הרבה כסף למדינה, שהחליטו להגביל את זה מאוד. אז יש לנו המון המון רופאים שנוסעים לאיטליה, עושים שם תואר ברפואה, חוזרים לפה, וגם אז זה לא מספיק, כי כמות הרופאים המאוד מאוד מבוגרת פה היא מאוד גבוהה, והם עכשיו נמצאים בסיכון כפול, כן, אם ברגיל עכשיו מבוגרים כדאי שלא כל כך יצאו מהבית, כי לך תדע מה יקרה להם, אז בטח שלא כדאי שהם יטפלו בחולים, אבל אלה אנשים שיודעים הכי טוב איך לטפל בחולים, במיוחד במחלות ריאה, והסיבוך העיקרי הרי של קורונה זה נמוניה, זה מחלות ריאות.
דרך אגב, אז מתי צריך לעשות הסגר הזה? סגר מלא או סגר למבוגרים בלבד? בעיקרון הסגר למבוגרים בלבד הוא עד שיהיה herd immunity או עד שיהיה חיסון?
וואו, שאלת לא מיליון, שאלת טריליון הדולר.
זה שאלה שמתייחסים אליה בכלל, במי שמציעים את הסוג הזה של סגר.
אנחנו יודעים שעכשיו אנחנו נמצאים בישראל ובכל העולם באיזשהו מאבק, או בין תפיסות, או בין...
כן.
או פונקציית מטרה שלו זה שימותו מינימום אנשים והמחיר הכלכלי לא כל כך חשוב, לבין נגיד משרד האוצר ומשרד הכלכלה וגופים אחרים, שלדעתי בצדק אומרים שבוודאי שזה גם חשוב, אתה לא יכול, שוב, אם היינו לוקחים עכשיו את כל הסיכונים לאפס בכל דבר, אז לא היינו עושים כלום אף פעם. והם רוצים לשחרר לפחות באופן, עכשיו משרד הבריאות, הוא מסרב, וכנראה בצדק, לשחרר את הסגר לחלוטין, כן? עוד אין לנו לא, מה שנקרא, חסינות העדר, ועוד אין לנו טיפולים יעילים, ועוד אין לנו חיסון. אז משרד האוצר, משרד הכלכלה, הגופים האלה, מה שהם דוחפים אליו, זה בעצם שחרור הדרגתי. אוקיי, אז אסור לעבוד במקומות צפופים, ואסור יותר מ-20 אנשים באוטובוס, אז בוא לאפשר לאנשים לעבוד באתרי בנייה, ובשדות, ובמשרדים, שהם מרווחים מספיק. מתי בדיוק הם יעשו את הסוויץ' הזה של נפתח לחלוטין ומלא? זו באמת שאלה מצוינת. אני בטוח שחברות תעופה ותיירות למשל, הם מה שנקרא כל הזמן לוחצים על הריפרש רק בשביל לדעת איזשהו משהו, אבל לדעתי זה יכול, עקרוני זה יכול להיות אפילו שנים.
אז מדברים על סגר ל-65 ומעלה, שלא אמור לקחת עוד חודש, אלא משהו שהוא סטסנטבילי, משהו שאמור לקחת חצי שנה, אולי אפילו שנה. באימפריאל קולג' אתה כותב במחקר שלהם שהם מעריכים שסגר כזה יוריד את הביקוש לשירותי בריאות ב-66%, כיוון שלא רק רוב המתים הם אנשים שחוטפים את המחלה מעל גיל 65, אלא גם רוב המתאשפזים, והתמותה תירד ב-50%. דרך אגב, זה ממה? כאילו, אתה יכול לקפוץ לבריכה ריקה מ-10 מטר, מה זה בדיוק חצי?
אז העומדן, נקרא לזה נגיד נאיבי שלהם, למספר המתים בישראל מהקורונה, הוא בערך 65,000 איש, כן? שזה חתיכת אסון. להוריד את זה בחצי זה רק 30,000, שזה גם אסון לא קטן. זה מחקר שנכתב לפני חודש, שבמונחים מדעיים רגילים זה כלום, ובמונחים של האירוע המתגלגל שהוא הקורונה זה כמעט נצח, ותודה לאל נראה שברוב העולם העומדנים האלה היו, נקרא לזה, מוגזמים, בין השאר בגלל הסגר הנוכחי, כן, אז כלומר זה לא שעבדו עלינו, כן, זה לא עשו סגר בלי שהייתה סיבה לעשות את הסגר הזה, וראינו שהשד לא כזה נורא. השד לא כזה נורא, בין השאר, כי אנחנו בבית, כמו שאני עכשיו בבית ואתה עכשיו בבית. אבל אז גם אם בסך הכל היו אמורים, אם לא היית עושה כלום בישראל רק 10,000, אז זה אמור להפוך את זה ל-5,000. וזה שוב, בגלל שרוב הקורבנות ורוב הסיבוכים ורוב המקרים הרפואיים הקשים והלא קשים, זה בעצם מבוגרים. ולכן אם אתה מצליח להוציא אותם יחסית מחוץ למשוואה, אז אתה מצמצם מאוד מאוד משמעותית את העומס על מערכת הבריאות, ואתה מצמצם מאוד מאוד משמעותית את כמות ההרוגים.
עכשיו יש עוד סוג של מחיר, חוץ מהמחיר של ההרוגים, מחיר של החיים עצמם. אתה מדבר על אנשים מעל גיל 65, להכניס אותם לסגר, ויש כאלה שטוענים שזה לא אנושי, כיוון שהאנשים האלה, החיים שלהם הופכים להיות לא חיים, והמחיר הנפשי למעשה עלול גם כן להוביל לירידה מאוד מאוד משמעותית בתפקודים קוגניטיביים, בסופו של דבר למוות. יש כתבה בגלובס שבה מראיינים את דוקטור יורם הערבי, הוא מומחה לגריאטרי מהדסה, והוא תוקף למעשה את הרעיון הזה של סגר בגיל 65 ומעלה, והוא מביא כמה נתונים מעניינים. למשל, לפי מחקר של ה-CDC, 18-20% מהחולים, בני 19-64, עם מחלות רקע הושפזו, וכאשר אחוז המאושפזים בין גילי 65 ומעלה, בלי מחלות רקע, הוא דומה. ככה עוד פעם, יש פה בעיה, כי עושים 19-64, כמובן שיש פה גם את ה-50 פלוס, אבל מה שהוא אומר זה, אנחנו עושים את הפתרון הקל, הכמעט אסקימוסי, של לקחת האנשים המבוגרים ופשמוד לחתוך אותם, בלי לגעת שנייה בנזקים שדבר הזה עלול לגרום להם, והפתרון הזה הוא הפתרון הקל, הפתרון הגס, פתרון המקרו. אולי כדאי לנו לבוא ולבודד אוכלוסיות יותר קטנות לפני שאנחנו עושים את זה. הוא מראה פה איזשהו, הוא מדבר על מטה-אנליזה שפורסמה באגודה למדעי הפסיכולוגיה בארצות הברית. יש שלושה מדדים, שבידוד חברתי, בדידות וחיים לבד, שמעלים את הסיכון לתמותה ב-30% בכל שנה, אל מול טבלאות התמותה של אנשים, של קשישים באותו גיל. אז שאתה בא ואתה מציע, לא אתה מציע, שאתה בא ומעלה את זה לשיחה, האם המדדים האלה של קצת בדידות משפיעה על תמותה, משהו שנכנסים אליו, או שזה עוד מימד שצריכים להתייחס אליו?
אז קודם כל, כן, האדם הוא חיה חברתית, וכמו שאני ואתה היינו מאוד שמחים לצאת קצת יותר מהבית, ולראות חברים ומשפחה שאנחנו אולי רואים קצת בזום, אבל לא הרבה יותר מזה. כן, המחיר הנפשי הוא כבד. אני לא מסכים עם פרופסור מערבי שזה הפתרון הקל. הפתרון הקל או הגס הוא הפתרון הנוכחי, שבו אתה אומר, אוקיי, בוא נקבע מחיר נפשי כבד מכולם. עכשיו, אני מסכים שיש אולי הבדל בין מצב שבו כולם נמצאים בהסגר, וכזה מעין צרת רבים חצי נחמה, ואנחנו כולנו מגויסים למלחמה בקורונה, לבין מצב שבו אני אומר, טוב, כל מי שיש לו תעודת אזרח ותיק, שעד לפני דקה נתנה לו הנחות בקולנוע ובבתי קפה, מעכשיו מה שהיא עושה היא קולעת אותו בבית. ואני בוחן את זה באמת במחקר, אני מסתכל על ההשפעות של, על ההשפעות על המצב הנפשי אצל מבוגרים, של זה שהם עובדים או זה שהם לא עובדים. עכשיו, זה נושא מעניין בפני עצמו, פשוט כי גם חלק גדול מהמבוגרים הם לא עובדים כי הם אחרי גיל הפרישה, והם אמורים לא לרצות לעבוד באיזשהו מקום. אבל אנחנו רואים באמת שמי שלא עובד למרות שהוא רוצה לעבוד, וגם מי שסתם לא עובד, כי הוא פשוט אחרי גיל הפרישה, הם הרבה פחות מרוצים מהחיים, והרבה יותר מדוכאים מאשר מבוגרים בני הגיל שלהם, ובאותה רמת הכנסה, ועם אותם כמות ילדים וחברים, ומלא דברים אחרים שאתה יכול לחשוב עליהם, הם באמת במצב נפשי הרבה פחות טוב. אז אין ספק שיש פה מחיר, וצריך גם לקחת אותו בחשבון. ואני מסכים עם מדיניות שבה אתה, מה שאתה עושה, אתה לאט לאט מדייק את מה שאתה עושה, כמו שעשו פה עם הבדיקות, וכמו שעשו פה עם הנהלים של איך בתי החולים עובדים, אתה לומד מהניסיון. אז אם בהתחלה עשינו סגר כללי, כי לא ידענו לגמרי מה בדיוק קורה, ואיך אנחנו יכולים לצמצם את זה כמה שיותר, בשביל שלא זה יקריס את הכל כל הזמן, אז אחרי אנחנו יודעים קצת יותר. אז עכשיו אנחנו יכולים לצמצם קצת את הסגר. ההצעה שלי, אגב, לא כזאת קיצונית, כן? באוניברסיטת ווריק באנגליה, אז מה שהם הציעו זה תנו לצעירים לעבוד. ניקח רק את חבר'ה פני 20-30 שלא גרים עם ההורים שלהם, ולהם ניתן לרוץ חופשי ברחובות אנגליה. בשביל שיהיה טיפה פעילות כלכלית כלשהי, שהם יעשו משהו, אז מה יותר טוב, כן? אז גם פה זה כלי מאוד מאוד גס, למה אין חבר'ה בני 31 או 32 או 34 או 35 או אפילו 45, שהם מאוד מאוד בריאים, ואפילו בריאים יותר מחבר'ה בני 20, ברור. אבל כשאתה עושה מדיניות שהיא במהות שלה, מדיניות מקרו, שברגל אנחנו לא רוצים שהממשלה תתעסק בה, כן? אנחנו לא רוצים שהממשלה תבוא ותכתיב עכשיו לאנשים במה הם יעבדו, כמה הם יעבדו לפי הגיל שלהם. כאילו אנחנו בחלום הכי גרוע של סטלין אפילו, אבל במצב הנוכחי אתה גורם לסביר או ללא מדהים להיות האויב של של הטוב, כן? אתה אומר זה או סגר כללי או אף אחד לא בסגר. לא, יש נקודות ביניים, אז קודם כל אולי אתה מגביל את זה רק למבוגרים, ואחר כך אתה באמת, אתה יכול אולי לעדן את זה לפי ההרצאות של פרופסור מערבי, שבו אתה בוחן גם את המצב הבריאותי של המבוגרים, ואז מאפשר למבוגרים שאין להם מחלות רקע, כן לחזור. כן חשוב להבהיר שזה נכון שאתה יכול להפריד את זה למבוגרים עם מחלות רקע ובלי, וצעירים עם מחלות רקע ובלי, אבל לרוב האנשים, בטח גם לי כשאני אזדקן, יש מחלות, יש, המצב הרפואי לא נהיה יותר טוב עם הגיל, אז זה לא כאילו ש-80% מהקשישים אין להם מחלות רקע, להפך, לרוב הקשישים כן יש מחלות רקע, אז זה לא כזה שינוי מהותי ממה שאני בוחן את ההשלכות הכלכליות
שלהם. לא, הם גם לא תמיד יודעים מה מחלות הרקע שלהם.
נכון.
זה גם חלק מהעניין.
נכון, וגם יש הרבה אנשים שמגלים רק כשהם מגיעים לבית חולים שהם בבעיה קשה, ובמצב, בסיטואציה הנוכחית, שכל מגע בבית חולים הוא יכול להיות באמת קטלני יותר מהרגיל, יש לזה השלכות מאוד, מאוד קשות, שהמטרה שלי בעיקר הייתה, שוב, לא להציע, אלא לתאר איך זה בכלל ייראה ומה זה עושה, והאם בכלל שווה לעשות את זה. כלומר, אם זה לא היה משנה כלום לפעילות הכלכלית, אז באמת עדיף כבר להשאיר את כולם, כי זה בטוח יותר בסגר, כי זה בטוח הרבה יותר בטוח בריאותית.
אני חושב שיש משהו שלא דיברו עליו, אני לא יודע אם זה פתרון שיקבלו אותו בגלל שקיימות בעולם אימהות, אבל מדברים פה כאמור על מדדים של בדידות, ויש עוד מחקר של מה שנקרא TUG, Time Up Go, כאילו כמה אנשים זזים, ואם יש ירידה בתפקוד, אז התמותה יכולה לעלות ב-79-99%. אבל הרי אחת מהבעיות הכלכליות הכי חמורות, בעיות גם נשיות ומשפחתיות, היא שהרבה מאוד הורים תקועים עכשיו בבית, לא תקועים, נמצאים עכשיו בבית עם הילדים שלהם. הרבה מאוד קשישים נמצאים עכשיו בבית לבד. אז אולי אפשר לבודד את הקשישים עם הנכדים. ככה גם המבוגרים יוכלו לעבוד יותר, וגם סבא וסבתא לא יהיו לבד. לשנה.
רעיון מעניין, הבעיה העיקרית שיש סיכוי לא רע בכלל, שילדים באמת הסיכוי שלהם להיפגע באופן קשה מהקורונה הוא באמת מאוד מאוד מזערי, אבל הם יכולים להיות נשאים, ונשאים מצוינים אפילו, כמו שכל הורה יודע לגבי קינים ושלל דברים אחרים שהוא יכול לקבל מהילדים שלו. אז מבחינה בריאותית, לא יודע, נשמע לי כמו רעיון פחות טוב, אבל אני לא בחנתי את זה.
הבנתי, צריכים לשמוע על ראש פתוח עם הכל. טוב, תודה רבה לך, אריאל. אני מקווה שנמצא דרך החוצה מהדבר הזה, ואני מקווה שהדרך הזאת תהיה עם סבא וסבתא, בסופו של דבר.
כן, נקווה גם להתראות פיזית מתישהו, ולא רק בזום.
כן, לימים יבואו.
כן, להתראות.